אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי וער ענו לה. אז, זאת אומרת שדווקא אז, יש איזו סיבה למה דווקא אז. אז ישיר משה, אנחנו יודעים למה, כשראו שפרעה וחילו טבעו בים, וישראל הלכו ביבשה בתוך הים, אז זו סיבה מספקת לשיר. כאן, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי וער ענו לה. אז חזר פרשו את זה על הבאר קודם כל, כפשוט את הבאר, ורש"י כבר מביא את השאלה, שהרי הבאר ניתנה להם בתחילת 40 שנה, ולמה עכשיו פתאום שרים על הבאר בסוף 40 שנה, אלא שהבאר הראתה להם את מה שקרה, שהמוריים רצו לפגוע בהם, והקדוש ברוך הוא התנקם בהם, כל זה יפה, זה הפירוש על הבאר. אבל חז"ל פרשו את השירה הזאת גם על התורה, לא רק, אולי מלשון באר משה את התורה הזאת, באר זה התורה, גם עליה חז"ל מפרשים. אז כאן שוב ניתן לשאול, למה אז התורה ניתנה לנו בחודש השלישי לצאת מישראל מארץ מצרים? מה פתאום אז בסוף 40 שנה ישיר ישראל את השירה הזאת? אולי מותר להסביר כך. הפסוק אומר שתי מים מבוריך ונוזלים מתוך בעריך. בור ובער הם שני מושגים שונים. פרשו חז"ל שבהתחלה אדם צריך להיות בבחינת בור ואחר כך בבחינת בער. מה פירוש? בור מקבל את המים מבחוץ, מי גשמים או שזורם איזה נהר לידו או משהו, על כפיים הוא מקבל מים מן החוץ. באר היא מפיקה את המים מתוך ה... היא מקור של מים. אז בהתחלה באדם צריך ללמוד תורה מבחוץ, שומע מאביו, שומע מרבותיו, או גם מתוך ספרים, הוא מקבל תורה מבחוץ. אחר כך הוא צריך להגיע למצב שהתורה כבר יוצאת מתוכו, שהוא בעצמו מחדש חידושי תורה. כך הרי אומר הרמב״ם, שבתחילת לימודו של אדם צריך להיות שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בגמרא. מה זה מקרא? זה כפתה לצפרים. משנה זה כל מה שאדם שונה מרבותיו. זה כולל, לא כמו שרבנו תם פרש, שמשנה זה משניות, אלא משנה זה כל התורה שבעל פה שאנחנו שונים, משניות וגמרא ורש"י ורמב״ם וקצוי סחוישן ורב חיים, הכל זה משנה. ומה זה תלמוד? לפי הרמב״ם, מה שאדם מפלפל בעצמו, מחדש בעצמו. אז אומר הרמב״ם שבתחילה צריך באמת לחלק לשליש, אבל אחר כך זה עיקר הלימוד להיות תלמוד, ורק לקבוע לו זמנים שלא ישכח את מה שלמד, ולחזור על מה שלמד. יכול להיות שהיום זה כמעט אי אפשר לעשות מה שהרמב״ם אומר, כי בזמן הרמב״ם לא היו כל כך הרבה ספרים, היום יש ברוך השם כל כך הרבה ספרים שאף פעם לא מספיקים לגמור את הספרים, אבל לפחות למצוא גם חלק מהזמן לחדש חידושים בעצמו, לא רק לחיות מתוך הספרים שאחרים חידשו. אתה לומד את הקצויס, זה יפה מאוד. אם יש לך מה להעיר על הקצויס, קושיה על הקצויס, תירוץ על הקצויס, אז אתה מחדש. אז זה לא מה הקצויס אמר, זה מה שאתה אמרת. אז זה מה שחזל אומרים, שבהתחלה אדם יהיה בבחינת בור, ואחר כך בבחינת באר. קודם שתי מים מבוריך, ואחר כך נוזלים מתוך באריך. אז ישיר ישראל את השירה הזאת. הגמרא אומרת שאין אדם עומד על דעת רבו אלא לאחר 40 שנה. אז עכשיו כבר הגיעו פחות או יותר בסוף 40 שנה, אהרון כבר נסתלק ומשה עוד מעט עומד להסתלק, אבל הם עכשיו הגיעו למצב שהם עומדים על דעת רבם. אין אף אחד כמו משה רבנו, אבל מבחינה מסוימת כל אחד לפי כושר הקליטה שלו כבר עומד על דעת רבו. הרי חז"ל אומרים את זה על מה שמשה אומר לישראל, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. ושם חז"ל לומדים שאין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. אז הם עכשיו מתקרבים לסוף 40 שנה, אז הם שרים את זה שהתורה היא כבר אצלם בבחינת באר, היא כבר לא רק בבחינת בור, כל יום משה בא ואומר שיעור, ואהרון ושאר הזקנים אומרים להם שיעורים, אבל הם כבר בעצמם מרגישים שהם יכולים לחדש. ישראל, לא רק הזקנים, לא רק אלעזר ואיתמר והזקנים, אלא גם ישראל, הם כבר בבחינת באר. ודאי, כל אחד לפום דרגה דילי, לא כולם שווים, אבל בכל זאת הם מרגישים שכל ישראל הגיעו מבחינה מסוימת למדרגת באר. על זה הם אומרים עכשיו את השירה הזאת. מחלקת בין גמור לסבור, בין מה שאדם לומד מרבותיו, שיכול בעצמו לומר סברה. צריך לדעת איזה סברה לומר, לא כל סברה אפשר לומר. מספרים על בעל הגול אחד ברוסיה שקיבל תשלום כדי שיוליך סחורה עד תאריך מסוים. בסוף היה אפשרת שלגים ובוץ, ובקיצור הוא נתקע והסחורה לא הגיעה בזמן. והיה דין תאיר אם מגיע לו כסף או לא מגיע לו כסף. הרב פסק שלא מגיע לו כסף. אז שאל לבעל הגולה את הרב, רבי, מתי השם נתן את התורה? הרב אמר, כל היהודים יודעים שבסיוון השם נתן את התורה. אמר בעל הגולה, נו אז זה מובן, בסיוון אין בוץ, אבל עכשיו בשבט יש בוץ. זה חילוק יפה, אבל אי אפשר לפסוק על פי. הרב מסתום גם ידע שבשבט יש בוץ ובסיוון אין בוץ, ובכל זאת פסק מה שפסק. אז צריך לדעת איזה סבורה אפשר לומר ואיזה סבורה אי אפשר לומר. זה הבאר צריכה להיות, לדעת איזה סבורה אפשר. וזה עיקר עבודת האדם, לרכוש סברות ישרות, לא רק את הבקיאות, ודאי צריך בקיאות, אבל לא רק את הבקיאות. בלי בקיאות אי אפשר לפעמים לדעת בכלל במה צריך לדון. אדם בשבת, בלי בקיאות הוא בכלל לא יודע איפה יש שיילה, אם זה מלאכה או לא מלאכה. אחרי שהוא יודע קצת ענייני מלאכות, אז הוא מבין שבדבר פלוני יש שיילה, ואז צריך לומר סברה, או לשאול את הרב שיגיד את הסברה. קודם כל צריך לדעת, קודם כל צריך לדעת שיש בעיות, אבל אחר כך צריך להשתדל להיות בבחינת באר, לדעת לדמות מילתא למילתא. גמרא בגיטין אומרת על רבי אביתר, שאחד מהמוראים, כמובן רב יוסף, היה מסופק עם רבי אביתר וגברא רבא, מפני שהוא לא ידע דבר מסוים, הלכה מסוימת שרבי יצחק אמר, או שברייתא אמרה. אז אמר לו אביי, תמדומן את זה הבעיה, בישלמה אם רבי אביתר לא היה יודע מילתא דתליה בסברה, אז הוא לא גברא רבא. אבל אם הוא לא יודע מימרה של רבי יצחק ואפילו של ברייתא, זה עוד לא חסר בגברא רבא. גברא רבא לא יודע את כל המימרות, ודאי גברא רבא צריך להשתדל לדעת כמה שיותר, סיני ועוקר הרים, סיני עדיף אמרו. ואף על פי כן, גם רבא, אם הוא פעם לא יודע משהו, זה עוד לא חיסרון בגב רבא. אם הוא לא יודע להגיד סברה, זה כבר לא טוב. סברה הרי צריכה לבוא מתוכו, ידיעות באות מבחוץ. לא ראה את הספר הזה, לא שמע את האמורה הזה. אבל סברה צריכה לבוא מתוכו, אם הוא לא יודע להגיד סברה, אז הוא לא באר תורה, הוא לא יודע להוציא מתוכו מה שהוא צריך להוציא. ידיעות זה דבר חיצוני, אדם מקבל ידיעות, צריך להפנים אותם עד כמה שאפשר, להשתדל שהם יהיו קניין בנפש, אבל סוף סוף הם באות מבחוץ, ואילו סברות הם באות מתוכו, זה מהעצמיות שלו, גם הרבה שלו, ההתחברות שלו לתורה היא קודם כל בסברה. הגמרא מביאה שהיה מעשה שנפטר יהודי, ובאו אל רב נחמן שיספיד אותו. הנפטר היה בקי גדול. אז אמר רב נחמן, מה אני אספיד אותו? נפטר ארון ספרים. אם הוא לא מחדש בעצמו, אז הוא ארון ספרים, וגם ארון ספרים מלא ידיעות, מלא תורה. אבל ארון ספרים גם לא יודע לחדש בעצמו. אפילו שכחתי לכם, זה של בר אילן, גם לא יודע לחדש סברה. מה שהכניסו בתוכו, יודע לענות, זה יותר, הוא לא יודע. אמנם הגמרא מביאה שבבבל נפטר, בארץ ישראל נפטר אדם בקי גדול בריש לקיש, כן הספיד אותו, אבל הסברה של רב נחמן היא גם כן סברה, נכון, ודאי, הלוואי וכל ישראל היו בקיאים לכל הפחות, היום גם בקיאות אין לנו, אבל בכל זאת רב נחמן אומר שאין כל כך מה להספיד, כשזה רק ארון מלא ספרים. אבל שוב אני אומר שנכון שצריך חריפות, צריך סברה, ובלי בקיאות גם החריפות לא טובה. מספרים על אורח אחד, תמיד חכם גדול, שבא לאחת הישיבות וראה שבחורים מתפלפלים, שאל איזה דף לומדים, אמרו לו, אוחזים בדף פלוני. שאל קושיה, אז כולם התחילו להתווכח, לרתוח, זה מקשה וזה מתרץ, כן אפשר לקבל את הקושיה, אי אפשר לקבל את הקושיה, נהיה רעש גדול בבית המדרש. בסוף הראה להם שהגמרא שואל את הקושיה בדף הבא. אז אם היו כבר לומדים עד הדף הבא, היו יודעים את הקושיה של הגמרא ואולי גם את התירוץ של הגמרא. אז כשמתפלפלים בלי ידיעות, אז זה לפעמים חריפות של הבל. צריך ידיעות, אבל אף על פי כן, את הידיעות אפשר לרכוש בין הזמנים, אפשר לרכוש אפילו תוך כדי נסיעה באוטובוס לפתור גמרא, או בכל מקום אחר אפשר לפתור גמרא, בכל בית מדרש כיום יש בדרך כלל ש"ס וספרים אחרים, משנה ברורה, עוד ספרים, ידיעות אפשר, קל לרכוש, מה שצריך בישיבה לרכוש וקשה לרכוש במקום אחר זה כוח הסברה. לשמוע מרבותינו סברות ולנסות להקשות עליהם ולתרץ אותם, זה מה שבאדם צריך להשתדל לרכוש, זה לא מבחוץ, זה מפנימיותו צריך לבוא. אני מתפעל מאבני נזר, אני אומר תמיד שלומדים כל מילה של תורה שבנם לומד, זה מקיים מצוות תלמוד תורה. כשלומד הלכות שבת מקיים גם מצוות עשה של זכור את יום השבת לקדשו, אבל כשלומד שבת עם אבני נזר עם עגלי טל מקיים גם עונג שבת. הספרים שלו כל כך מלאים חיוניות להסביר את הלמתת מלאכות, את כל הסברות הלמתת מלאכות. הלמתת מלאכות זה נראה דבר יבש, וכשאתה לומד את זה עם סברות זה מקבל חיות לגמרי אחרת. אבל כשמסתכלים באבני נזר, איך הוא בונה את הסברות שלו, הוא לא בונה אותה מתוך מסכת שבת בלבד. כמובן, מסכת שבת היא הבסיס, אבל הוא מוצא סברה מתוך מסכת בבא קמא, מתוך מסכת כלים ואוקצין. זה הגדלות של אדם גדול, שכל התורה כולה עניין אחד, שאני יכול ללמוד הלכות שבת מתוך מסכת כלים, מתוך מסכת העולות. ולהפך, הלכות כלים צריך ללמוד מתוך מסכת שבת ומתוך בבא קמא, לעשות מכל התורה כולה עניין אחד. כי בתוספת הזה מחלוקת רב מאיר וחכמים לגבי שואל כעניין, מה נקרא שואל כעניין, רב מאיר כמדון, כל התורה כולה עניין אחד. גם אם בדינה אנחנו לא פוסקים שם כך, אבל בכל זאת אצל אדם גדול כל התורה כולה עניין אחד. אפשר ללמוד הלכות שבת מתוך בבא בתרא, כמובן כשיודעים איך ללמוד, מה לדמות ומה לא לדמות, זה ממש עונג ללמוד את הספרים שלו. אולי לכן הגמרא אמרה שסיני עדיף מהקערים, מפני שאם הוא לא סיני הוא לא ידע להביא ראיות ממקום אחר. אם הוא סיני אז הוא ידע להיות הקערים אמיתי, אם הוא לא סיני אז הוא לא יהיה הקערים אמיתי. אולי אם אתה אומר את זה. יש גמרא שאני באמת מתקשה בה, אבל אף אחד כן רואים שהגמרא אמרה את זה. הגמרא מביאה שחזקיה שהיה רבו של רבי יוחנן, הסתפק בדין אחד, מה יהיה הדין? רבי יוחנן יגיד לו, היה מדין אחר, שזה לא אותו דין ואותו דבר, אבל הסברה שחזקיה אמר שם שייכת גם במקום הזה. וחזקיה כל כך התפעל, שאמר זה לתן ברנש, זה לא בן אדם מי שידע למה זה דמיון כזה, או לפי גרסה אחרת, כגון תן ברנש, איש כזה זה בן אדם, מי שלא יודע להגיד כך הוא לא בן אדם. אני לא כל כך מבין מה החידוש שם ברבי יוחנן, זה יותר מספרות שמוצאים בראשונים ובאחרונים, אבל כל פעם רואים את ההתפעלות הזאת שחזקיה בעצמו היה גדל, גדול מאוד, מה מאוד מדברת על גדלותו של חזקיה, ובכל זאת הוא מתפעל מרבי יוחנן, כי הוא לא הגיע לו ראייה מגוף הדבר אלא מדבר אחר. אתה לימדת אותי דין אחר, והנה מהדין ההוא אני יכול לפשוט גם את השאלה שלך כאן. אז הוא מתפעל מזה כל כך, לדעת לאחד את כל התורה, את הסברה שפלוני אמר שם אפשר להשתמש בה גם כאן. שמעתי ממוריד רבי רב חיים שמולביץ זכרונו לברכה, שמה נקרא תלמיד? תלמיד לא נקרא מי שיודע למה מה הרב אמר בדף ב' ומה הרב אמר בדף ג', אלא מי שיודע מתוך כך להבין מה היה הרב אומר אם היינו לומדים דף צדיק ודף קוף. זאת אומרת שהוא עמד על דרך החשיבה של הרב, קנה את דרך החשיבה של הרב, אז הוא יודע שאם הרב בדף ב' אמר פשט כזה, אז ודאי בדף צדיק היה אומר פשט כזה. אבל אף על כך, זה דבר טוב, זה דבר גדול מאוד ודאי, אבל צריך גם להיות בן אדם שיש לו גם ספרות עצמיות, לא רק מה אמר הרב ומה היה אומר הרב, אלא מה אני אומר. מסתום, בדרך כלל הרב צודק ולא אני, אבל בכל זאת צריך להשתדל להמציא גם דברים חדשים, לא רק מה אומר הרב ומה היה אומר הרב. זה כשרואים את הדברים במופשט ולא רק במוחש. בפירוש חזקיה אמר שם את הדין בנוגע למחיצה כמדומני, ורבי יוחנן מסיק מזה הלכה בהלכות טומאת סנדל או משהו אחר, אני כרגע לא זוכר בעוונותיי. אם רואים את המחיצה כמחיצה, אז אי אפשר ללמוד מזה על סנדל. אם רואים את השאלה כמופשטת, אז אני יכול להבין שאותו רעיון מופשט אפשר להלביש גם על ללחוץ סנדל של חליצה או על נושא אחר, להגיע להפשטת העניינים יותר. לא, מצד אחד צריך לראות אותם גם במוחש, לראות את התמונה של הדברים לנגד עיניי. לפעמים אדם אומר תירוצים והוא לא יודע מה הם, כי לא רואה את המוחשיות של הדברים. מספרים על אישה שבאה אל רב אחד לשאול אותו, היא מצאה מחט בקורקוון של הבהמה, והמחט מטריפה את הבהמה או לא. לוקח הרב את הקורקוון ואת המחט מסתכל, וואי, זה הקורקוון הקדוש שעליו דיברה הגמרא, כי עד אז לא היה בכלל מושג איך נראה קורקוון. עכשיו לראשונה הוא רואה איך נראה קורקוון, וצריך לפסוק בהלכות טריפות. אז נכון, צריך גם את המוחש, אבל צריך גם את המופשט, אלא שדווקא בהלכות טריפות אומרת הגמרא שאסור, שם צריך להיות דווקא מוחש, שבכל התורה כולה מותר ללמוד בסברה עניין אחד מעניין אחר, חוץ מבטריפות, ששם אי אפשר ללכת בסברה, שבמקום אחד בהמה מתה אם חותכים, ובמקום אחר היא נשארת בחיים אם חותכים, אי אפשר לומר קל וחומר או משהו כזה. אם כאן היא מתה, אז שם בטח תמות, אי אפשר לדרוש שם בקל וחומר ובסברות, ששם זה עניין של ידיעות, אבל בדרך כלל צריך ללכת לפי סברות. בילדותי היה קשה לי. יש לנו הלכה שתראי כמאה, אפילו אלף לא יכולים להזים שני עדים. אז אם מישהו עומד לדין בדיני נפשות ושני עדים ירצו להציל אותו, יש להם עצה פשוטה, יעידו ששקעה השמש, בלילה אסור לדון דיני נפשות. היי, אני יכול להביא מהעדים שאמרו שהשמש זורחת, אבל תראי כמאה, מה אתה עושה לי? תראי כמאה, מחר שוב יתכנסו בדיני שום נעיד של שקעה השמש. אתה לא תוכל להזים אותי, כי אני לא אגיד שהיא שקעה במקום אחר. אני כאן, אף אחד לא יוכל להזים אם שאימנו הייתם במקום אחר. ולהכחיש, אז בסדר, תראי ותראי, יש מאה עדים שהשמש זורחת, אנחנו אומרים ששקעה, אז תראי ותראי, אי אפשר לדון. מה אתה רוצה בכל זה? התירוץ הוא שעדים צריך על מה שאני לא יודע. על מה שאני יודע, אני לא צריך עדים. בעדים רואים שהשמש זורחת, אז לא מעניין אותנו מה העדים יאמרו. ואותו דבר גם דיינים, גם כמו ככה. התורה ציוותה אותי לשמוע לגדולי ישראל. התורה ציוותה לשמוע לבית דין הגדול שבירושלים ולשאר בתי דין. אבל הכל על דבר שאני לא יודע, לא על דבר שאני כן יודע. מה הראיה? שהתורה מתחילה את הפרשה של לא תסור מן הדבר שיגידו לך איך מתחילה הפרשה הזאת, כי ייפלא ממך דבר למשפט. אם אתה לא יודע, אז תלך לבית דין הגדול ויגידו לך, ואם אתה חולק עליהם את הזקן ממרי. אבל זה כי ייפלא ממך. בעצם הכי טוב אם אדם יודע בעצמו, אז הוא לא צריך לשאול בבית דין הגדול. אם הוא לא יודע, אז הוא צריך לשאול את בית הדין ויעשה על פי הדבר שיגידו לך. אבל הכי טוב שבאדם ידע בעצמו, שלא יהיה במצב שכי ייפלא. התורה אומרת שאם בית דין הגדול פסקו דין בדברים שחייבים עליהם קראת במזיד, והם טעו. נניח, לדוגמה, אני לא אומר, אני לא נכנס כאן לפסק הלכה, נניח שהייתה שאלה אם מותר לבשל במיקרוגל בשבת או לא, ובית דין הגדול פסקו שמותר לבשל במיקרוגל בשבת, והלכו ישראל ובישלו, ביום ראשון בית דין החליטו שהם טעו, שאסור לבשל במיקרוגל בשבת, זה איסור דאורייתא. אני לא נכנס כעת לשאלה אם זה כך או לא, זה מחלוקת בין אחרוני זמננו, אבל נניח שהיה מעשה כזה. אז הדין הוא שבית דין הגדול צריכים להביא פרה אליהם דבר של ציבור. אבל מה אם לא רוב ישראל בישלו? אז הדין הוא שבית דין הגדול פטור, וכל אלה שחטאו צריכים להביא חטאת, כמו כל יחיד שחילל שבת בשוגג. מה צריך לעשות? שמי חטאת להתוודות על החטאת. מה הוא יתוודא? ריבונו שלום, חטאתי ושמעתי בכל בית דין הגדול ובישלתי בשבת. מה הרי זה אני צריך לעשות? התורה חייבה אותי לשמוע את בית דין הגדול. ומה יגיד? עוד פעם לא אשמה לבית דין הגדול, הרי גם עוד פעם, אם בית דין הגדול יפסקו מחר שמותר לנהוג במכונית בשבת, אז אני אנהג במכונית בשבת. הרי התורה ניתנה על פי הכרעות בית דין הגדול. אז מה הבידוי שלו? על מה הוא יתוודא? אי אפשר לאדם להתוודות על חטא והוא לא חטא, אומר רבנו ניסים בבידוי שלו. על מה אני מתוודא? אז אני חושב שהוא מתוודא על זה שהוא לא בבית דין הגדול. אם אתה היית אתה גדול בתורה, היית יושב אתה בבית דין הגדול ומשכנע את רבן גמליאל ואת רבי יהושע שאסור לבשל במיקרוגל בשבת. על זה צריך להתוודות. אפילו אישה אומנם פטורה מתלמוד תורה, אבל מהדינים שהיא יודעת היא הרי לא פטורה מלדעת, מהדינים שהיא חייבת. התוספת מביאה דין שברוריה פסקה ורבי יהושע הסכים שהיא פסקה יפה. אז גם אישה צריכה, חבל שאני לא יודעת כמו ברוריה לפסוק דינים. הייתי אני משכנעת את בית דין הגדול שאסור לשבת במיקרוגל בשבת. כל אדם צריך לשאוף להיות באר, לא להיות תלוי בדעת אחרים, להיות עד כמה שאפשר בעצמו באר, לחדש בעצמו, לא רק להיות תלוי בדעת אחרים. נכון שאנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו צריכים את רבותינו, ואי אפשר, ואנחנו חייבים בלא תסור מן הדבר שיגידו לך, אבל השאיפה צריכה להיות שבאדם להיות הוא בעצמו רב. יש מאמר חז"ל, גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירי שמיים. שאתה נראה שמיים כתוב אשרי כל ירא השם, ואתה נהנה מיגיע כפו כתוב יגיע כפך כי תאכל אשריך וטוב לך, גם אשרי וגם טוב. אז הוא יותר גדול מירא שמיים. זה היה קשה לי על הממרה הזאת. זה שני מושגים שלא שייך להשוות אותם. נהנה מגיע כפו זה מעלה גדולה בהסתפקות במועט וככה, ויראי שמיים זה מעלה בשטח אחר לגמרי. זה כמו אם אחד יאמר שתמונה של רמברנט טובה יותר מסלט תפוחי אדמה. תמונה של רמברנט היא יפה לקישוט למי שמוצא חן ביניו, וסלט תפוחי אדמה זה טעים לאכול את עונג שבת. אבל מה שייך להשוות בין שני הדברים האלה? אז יש הסבר של המהר"ל, וכדרכי אני לא מבין אותו, אבל יש הסבר של הגר"א ופלאי פלאים על פי הגמרא בחולין, שגדול הנהנה מגיע כפו זה הולך על לימוד התורה, שהוא יודע לפסוק שיילס בעצמו. מה עושה יראי שמיים? הוא לא יודע, הוא שואל את הרב, והרב פוסק לו, מותר, אסור. זה יפה שאדם יראי שמיים. אבל עוד יותר יפה אם הוא לא צריך את הרב, אם הוא יודע לפסוק בעצמו אם מותר או אסור. לא להיות סמוך על שולחן האחרים ברוכניות, אלא להיות עצמאי ברוכניות, להיות בער, לא להיות בור. זה המעלה היותר גדולה. נכון שאדם לא צריך לחשוב שהוא כבר בער, כל עוד הוא לא במדרגה הזאת צריך לשאול את רבותיו, אבל השאיפה צריכה להיות להיות יותר גדול, להיות יכול בעצמו לפסוק הלכות. אמנם הזכרנו את הפשט של הרמב״ם בשליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, רבנו תם לומד אחרת. תם לומד מקרא זה מקרא, ומשנה זה משניות, ותלמוד זה ש"ס. אבל יכול להיות שרבנו תם לא חולק כאן על הרמב״ם, אלא איך שרבנו תם למד ש"ס, אנחנו רואים, מי שמסתכל בתוספות, רואים שאיך שרבנו תם למד ש"ס, זה באמת היה בחריפות ובהבנה, ולהקשות ולתרץ, ומקשה על גמרא בשבת, מגמרא בכתובות, והגמרא בבבטרה, מגמרא בזרועים, ממשנה בזרועים. כשלומדים ככה, זה באמת התלמוד של הרמב״ם. אבל צריך להיות בער ולא רק להיות בור. אבל זה שני השלבים הראשונים. הפסוק אומר שתי מים מבוריך ונוזלים מתוך בעיריך. אבל אחר כך יש עוד פסוק, יפוצו מעיינותיך החוצה ברחובות פלגי מים. מה הפשט כאן? שאחרי שהבאר מתמלאת היא כבר הופכת למעיין, היא עוברת את הגבולות הבאר, היא פורצת החוצה, יש הרבה מים, הם זורמים החוצה, שקודם אדם צריך להיות ללמוד, אבל אחר כך צריך גם להיות מלמד, ללמד להשקוט את האחרים, לא רק שהוא בעצמו יתמלא תורה, מה שחשוב, אבל שגם ישקע את המים החוצה, יפוצו מעיינותיך החוצה. ואחר כך השלב הרביעי ברחובות פלגי מים, שהמעיינות שלו שיוצאים החוצה כל כך גדולים שהם בעצמם מתפלגים, שהם כבר מעמידים תלמידים, שתלמידיו כבר מעמידים תלמידים. זה השלב הסופי שצריך להיות, להגיע לשלבים האלה. אבל קודם כל להיות מבחינת בור, לקבל את הידיעות עד כמה שאפשר, ואחר כך להיות מבחינת בער, להתחיל לחדש בעצמו, לא להיות סמוך על שולחן אחרים. נכון, צריך להיות סמוך, צריך לשמוע מה אומר הקצועס ומה אומר רב חיים, אבל גם להקשות על הקצועס וגם להקשות על רב חיים וגם לתרץ אותם. אז באדם צריך להיות בער, ואז בעזרת השם גם יפוצו מעיינותיו החוצה.